אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
We are going to win the Democratic primary in Texas.
I've sat, I've apologized, I've asked for forgiveness.
Health officials seem to think it is only a matter of time until the coronavirus starts to spread here in the United States.
באמריקה, פודקאסט של כתבי החוץ בארצות הברית של תאגיד השידור כאן ברשת ב' בארצות הברית. שלום לכם, אני יגאל רביד. נתן גוטמן בוושינגטון, שלום לך.
שלום לך יגאל.
ואסף זלינגר כאן בניו יורק. אמרת לו מזל טוב, הוא חגג אתמול 40. נתן,
מזל טוב, מזל טוב, ברכות מהבירה.
אהלן אהלן, תודה רבה.
איך לחוות את משבר גיל 40 באמריקה, אסף?
תשמע, אני חושב...
אין משבר, אתה אומר.
לא הספקנו, אתה עובדים כל כך קשה. אז לא הספקנו, אז אולי אחרי השידור אני אלך להתקרבל לי קצת בפינה ולחשוב על 40 השנים האחרונות במדבר, ולראות האם אנחנו יכולים להתחיל בכיבוש הארץ, רק לא ברור איזו הארץ.
חברים, התוכנית שלנו שמנסה ככה לנצל את הידע, את ההבנה שלכם, את הקשרים, את ההיכרות שלכם עם ארצות הברית, ובעיקר עם מערכת הבחירות לנשיאות 2020, שיצא לדרך, שהיא כבר בעיצומה, אחרי שלוש מערכות פריימריז, האחרונה אתמול הסתיימה בנבדה, אנחנו בדרך אל הסופר טיוזדי, גם לסאות קרוליינה. נתן, שלום לך יקירי.
שלום, שלום.
תגיד, נתן, 46.6% נכון לרגע זה, כמעט הושלמה כל ספירת הקולות במדינת נבדה. אפשר להגיד היום, 23 בפברואר 2020, שברני סנדרס גוטמן יהיה המועמד הדמוקרטי לנשיאות ארצות הברית?
עם כל המומנטום הזה של ברני סנדרס, וזה מומנטום מדהים, בוא לא נזלזל, ניצחון משמעותי בניו המשיר וניצחון מוחץ בנבדה ומספרים טובים לגבי סופר טיוזי, הוא בהחלט עם יותר צירים מכל אחד אחר, רק מה? לא עם 50 צירים, אלא עם פחות, 30-35%, 40. בסיבוב הראשון לא יהיה לאף אחד רוב של 50 צירים פלוס אחד, ולכן זה עובר לסיבוב.
בוא תבהיר לנו פה איזה נקודה. ברני השתמש אתמול באיזה, הוא אמר הוא בונה על הסופר דליגייטס.
He got 700 סופר דליגייטס. And I am not a great fan of superdelegates, but their job is to take an objective look at reality. And I think the reality is that we are the stronger candidates.
So those superdelegates...
מה זה superdelegates, נתן?
Superdelegates זה השיטה של המפלגה בעצם קצת לנווט, קצת להתערב, קצת להכפיף את רצון הבוחר לרצון המפלגה. זה בעצם שורה של אנשים שיש להם מעמד של צירים בוועידה, כלומר הם יכולים להצביע בוועידה על המינוי, והם לא האלה שנבחרים בבחירות המקדימות, כמו עכשיו, הם לא למשל 36 הצירים של נבדה שנבחרו השבוע, אלא הם עסקנים מפלגתיים, בכירים, אנשים שמשמשים כראשי מפלגה בכל מיני מדינות. מדובר באנשים מתוך המערכת. למה צריך את הסופר דלגייטס? יאמרו לך, כי בסופו של דבר הם האלה שדואגים לזה שמה שיכריע יהיה גם רצון המפלגה. אומרים אנשיו שברני סנדרס במידה רבה, הסופר דלגייטס הם אלה, הם המטרה היחידה שלהם היא למנוע תופעות כמו ברני סנדרס ולשמור על ההגמוניה של הממסד הדמוקרטי. עכשיו, מה שמעניין השנה זה אחרי הסערה שהייתה ב-2016, כשרבים מהתומכים של ברני סנדרס הרגישו שהמנגנון, המפלגה, גנבו לו את הבחירות כי כולם רצו שהילרי תנצח. זה לא ממש מוצדק במספרים, אבל ככה הם חשים. עכשיו הסופר דלגייטס ייכנסו רק בסיבוב השני. כלומר, סיבוב הבחירות הראשון יהיה של הצירים הרגילים, בסיבוב השני ייכנסו עוד כ-500 סופר דלגייטס שיוכלו להצביע איך שהם רוצים, ויש להניח שרבים מהם ירצו להצביע עבור מישהו שהוא לא ברני סנדרס. זה מאבק שעוד נכון לנו בהמשך.
תכף נחזור לדבר הזה. אסף, איך אתה רואה את תמונת הניצחון אתמול? מובהקת, ברורה, חלוטה, אולי לא?
אז אני לא רואה אותה ברורה, אני מסכים עם נתן שהקרב עדיין לא נגמר, אבל מה שכן מתחדדת זו העובדה, ואמר לי את זה אתמול לאדם שאני מעריך את דעתו, אמר לי, תשמע, בעצם מה שקורה פה זה המפלגה הדמוקרטית צריכה להחליט על מה יהיו הבחירות האלה. האם הבחירות האלה יהיו על רק לא טראמפ, ואז האלטרנטיבה צריכה להיות באמת רק לא ברני, או שהבחירות הללו הן על אידיאולוגיה, הבחירות הללו הן כן על סוציאליזם, או כן על סוציאל דמוקרטיה, ואז זה כן ברני מול טראמפ, אבל אז כל הנושא של הבחירות של 2020, אנחנו בכלל מדברים עדיין רק על הפריימריז, חבר'ה, עוד לא התחילו אפילו הבחירות.
אסף, אני רוצה לסכם שאלה, אומר פיט בוטג'יץ', עד שלמדנו לומר את שמו נכון, להגות את שמו נכון, מצבנו יותר טוב מהרבה שדרנים אמריקנים אגב, שעדיין צוחקים על זה שהם לא מצליחים לבטא את שמו כראוי, או כפי שהוא נוהג להגות את שמו, אבל הוא אומר אתמול דבר מאוד מעניין.
We share these ideals, but I believe the best way to defeat Donald Trump and deliver for the American people is to broaden and galvanize the majority that supports us on the critical issues. Senator Sanders believes in an inflexible ideological revolution that leaves out most Democrats, not to mention most Americans.
זה נכון. ברני ניצח, ניצחון סוחף, אבל זה לא אומר שהניצחון כבר בכיס שלו, ועדיין יכולים להיות מהפכים ושינויים, וכבר ראינו דברים כאלו עד הוועידה בקיץ, אבל הוא אומר, המצע באמת, התוכן שמביא, או הרעיונות, האידיאולוגיה שמביא ברני סנדרס, הם גדולים על המפלגה הדמוקרטית, הדמוקרטים בעצמם לא היו מסוגלים להקל את זה, לא כל שכן הציבור האמריקאי, זה נכון.
אז אני לא יודע אם הרעיונות לא גדולים, אבל אתה יודע, מצד שני, אנחנו לפני מספר שנים חשבנו שגם אדם כמו טראמפ לא יכול להיבחר, והנה, טעינו והוא כן הוא שוק על ירח. אז יכול להיות שכן יש כאן איזשהם זרמים בתוך החברה האמריקאית, שכן חושבים שהאג'נדה
כן,
הזאת
יש לה סיפורים,
לפחות לא צריך, לא צריך לבטל
טראמפ
אותה.
טראמפ לא ניצח בזכות איזשהו מצע רעיוני, אידיאולוגי, מרומם נפש ומרקיע שחקים. הוא פשוט הלך בשיטה של lock her up, אלה המילים שהביאו אותו, והחומה של מקסיקו, אלו הדברים שהביאו אותו לבית הלבן, פלוס העייפות של כולם מהממסד, הבן אדם היה אנטי-פוליטיקלי קורקט, אולי אפילו סוציופט במידה מסוימת, לכן אי אפשר אולי לשוות אותו לברני.
אני לחלוטין לא משוות אותו לברני, אני חושב שאבל הסיפור העיקרי, ודיברנו על זה לפני שני פרקים, על הזעזוע של המערכת האמריקאית, על זה שהיא עדיין לא מצאה את המערכת הפוליטית האמריקאית, לא מצאה עדיין את הקיול שלה, היא עדיין מתנדנדת, היא עדיין באיזשהו שלב של החלמה מטראמפ, ויכול להיות שדווקא במצב הזה של טלטלה, יש סיכוי לאג'נדה כמו של ברני, שאנחנו לא, ששוב, סביר להניח שלא ינצח מול טראמפ, אבל יכול מאוד להיות שיש מספיק קולות בחברה האמריקאית שמוכנים לקבל את זה היום, גם כאלטרנטיבה לטראמפ וגם אפילו בקרב הרפובליקאים שמחפשים איזה שהם ביטחונות כלכליים.
אבל, ורק לפני זה אולי להוסיף משהו על השאלה הזאת של האם הדמוקרטים...
כן.
רק באופן הכי כללי, הם עברו את הדיון הזה כבר ב-2016. הם רוצים ללכת...
אני רוצה להגיד גם למה הם מוכנים, אבל קודם דבר אותה קודם.
זה לא פעל, ולכן ביותר בשאלה עכשיו, כאשר הם יודעים שהרעיון הזה של הסטטוס קוו, לא בהכרח הוא רעיון שמנצח.
בואו נדבר רגע על הרעיונות. דיברנו על זה כשדיברנו על תופעת ברני סנדרס בפעם הקודמת, שהוא כבר הראה את היכולות שלו להגיע להישגים די מרשימים בסופו של דבר. וכמו שאנחנו רואים את זה כרגע, אנחנו מקשיבים לו נאום ארוך מאוד ששודר במשך 45 דקות בכל רשתות הטלוויזיה בארצות הברית מחוף אל חוף בשעת צפיית צי אתמול מסן אנטוניו, טקסס. הוא אומר ככה:
Our campaign is about creating an economy and a government that works for all of us, not just wealthy campaign contributors. And our agenda is not complicated. It says that if you work 40 hours a week, you should not live in poverty. We're going to raise the federal minimum wage $15 an hour.
הוא מתנגד לאי שוויון כלכלי במדיניות הפנים, הוא רוצה להעלות את שכר המינימום באופן משמעותי, הוא תומך בזכויות עובדים, הוא רוצה לקדם ביטוח בריאות אוניברסלי, חופשות לידה בתשלום, השכלה גבוהה, קולג' ללא שכר לימוד, ביטול חובות הסטודנטים שמאיימות על כל יציבות המערכת הכלכלית בארצות הברית, תוכניות כלכליות שאפתניות, עבודות שמתמודדות עם ההתחוממות העולמית, gay and straight, מדיניות חוץ, נעזוב את הדברים האלה, דבר רק על העניינים הסוציאליים או הסוציאליסטיים, אלו דברים שבאמת, תראה, יש לו, אי אפשר להתעלם, הוא גורף באמת grassroots, תמיכה שבאה מלמטה מאוד מאוד גדולה, כמה היא באמת יכולה לסחוף את כל ארצות הברית?
נעשה ניסיון לענות. תראה, יש ארצות הברית של הדור הישן, הדור הסווה, הדור ראה שהיה משהו שהנחה אותו כאיזושהי מוסכמה כללית, וזה שילדיך תמיד יחיו בעולם טוב משלך, יהיו להם משרות טובות מאשר הוריהם, הם ירוויחו יותר ויחיו בעולם שהוא משגשג יותר ובטוח יותר. מה לעשות? העולם הזה נגמר. הילדים של היום לא יכולים לחלום על להגיע למצב של ההורים שלהם האמריקנים. ולכן התקווה הזאת שהקפיטליזם האמריקני יבטיח את העתיד, כבר לא קיימת. ולכן אנחנו נכנסים לכל המנגנונים האלה שברני מציע, שנשמעים סבירים אולי לאנשים כמונו שמגיעים ממדינה שלפחות היה לעבר שסוציאל דמוקרטי דומה יותר לשיטה האירופית, ונשמעים מאוד מוזרים לאמריקנים. אבל הם מנגנונים שבעצם נועדו גם לייצר רשת ביטחון, וגם בסופו של דבר, בצורה הכי בוטה שזה לקחת מהעשירים, שהפכו להיות עשירים מופלגים, ולתת לאלה שצריכים יותר. לא רק העניים, גם המעמד הבינוני. ובמוקד של כל העניין הזה בסופו של דבר, למרות כל התוכניות שהזכרת, והם כולם ראוי שנדבר עליהם, במוקד נמצא שאלת ביטוח הבריאות האוניברסלי. זה הנושא שהכריע במידה רבה, שאלת עתיד הביטוח הרפואי הכריע במידה רבה את בחירות הביניים ב-18, וזה מה שעומד פה על הפרק. האם תהיה תוכנית סנדרס שבעצם הלאמה של מערכת הבריאות הציבורית, כפי שאנחנו מכירים מישראל, או שיהיה את התוכניות של כל האחרים, שזה איזשהו אובמקר משופר עם איזושהי אופציה של תוכנית ממשלתית בנוסף. זאת שאלת המהות. העשירים מאוד פוחדים מזה, כי מי שיצטרך לשלם את ההוצאות העצומות שזה זה כספי המיסים שלהם, אבל לשאר הציבור זה נשמע די סביר.
אסף, אנחנו יושבים כאן בניו יורק. וול סטריט אמנם כרגע בירידות תלולות בגלל הקורונה, מסבירים לנו, אבל שוקי ההון והכספים בניו יורק, בירת הכלכלה העולמית ודאי של ארצות הברית, עשויים להתגייס, העולם הזה עשוי להתגייס כדי לנסות להכשיל את ברני, לאיים עלינו ביציבות הכלכלית היחסית והנוחות שאנחנו כולנו כאמור יחסית חיים בה?
בהחלט, אנחנו נראה את הכסף נשפח, ואפשר גם, אפשר אולי לומר בצורה די באותה שזה חלק מהסיפור של בלומברג. הנה מקום שהקפיטליזם האמריקאי, האומנם יותר כחול, כן מצא לעצמו איזשהו ארנק בלתי נגמר, שמצליח לייצר אג'נדה שהיא אנטי ברני, וכן בעבור הקפיטליזם האמריקאי, בצורה שלא מעוררת אנטגוניזם, זה לא חייב להיות רפובליקאי, וזה גם מה שאומר פיט בוטג'אג' וזה גם מה, וגם מה שאומר ג'ו ביידן, כן, אנחנו בעד זכויות העובדים, ואתמול ראינו את ג'ו ביידן יושב באולם אולם ועדי העובדים, נדמה לי שזה הוועד החשמלאים של נוואדה, ומספר על תמיכת העובדים, וכמה שהוא תמיד יהיה בעד העובדים וכולי וכולי, רק לא בדרך של סנדרס, לא בדרך של לזרוק הכל לפח ולהתחיל מההתחלה. אז כן, וול סטריט תתגייס, היא תתגייס א', מתוך המפלגה הדמוקרטית, מתוך עשירי המפלגה הדמוקרטית, שימצאו את עצמם תומכים, על פי הערכתי, בבלומברג, וכמובן וכמובן דרך המפלגה הרפובליקאית, שתמשיך להתגייס לטובת האג'נדה הקפיטליסטית, אבל הבחירות הללו, ואני מסכים נתן, שביטוח הבריאות הוא נושא כל כך נפיץ וכל כך רגיש, בייחוד לאחר שחלק מהאנשים טעמו את טעמו, אמנם לא משובח, אלא קצת קלוקל של האובמקר, הם לא יהיו מוכנים להחזיר את זה חזרה. זה איזשהו נושא שזה הופך להיות entitlement, קוראים לזה פה, איזושהי זכות. טעמת מזה, אתה לא רוצה להחזיר את זה חזרה, ויכול מאוד להיות שבסופו של יום, הבחירות הללו יהיו רק על זה, על האם ארצות הברית צריכה לאפשר לאנשים ביטוח.
אתם מתמקדים שניכם בנושא של ביטוח הבריאות, אני מדבר פה עם חברים שלי, שמעורבים קצת פה בהשקעות, גם בנדלן בניו יורק, אני לא לצערי, בטח לא עם חבילת הפרישה מרשות השידור, אני לא נהייתי עוד, אני עובד על זה, אבל נתן, אני משתדל. אבל אומרים לי, תראה, הסיפור דווקא של מערכת החינוך, אפילו לא המינימום וייג', השכר המינימום, אלא באמת הנושא של ההבטחות שלו לחינוך חינם מצד אחד, ושמיטת חובות הסטודנטים, שזה תיק כבד מאוד, אדיר ממדים, שאף אחד לא יודע אפילו את הממדים, מעל טריליון דולר, או טריליון נקודה משהו דולר, על כספי המערכת הפיננסית האמריקאית, איך הוא רוצה לבטל את הדבר הזה?
כששואלים בעצם, והנושא הזה באמת של ביטול חובות הסטודנטים, ואגב, חינוך אוניברסיטאי חינם, הוא מדבר על חינוך אוניברסיטאי חינם באוניברסיטאות ציבוריות, אוניברסיטאות הפרטיות יוכלו להמשיך לגבות את הסכומים המטורפים שלהם.
זה עדיין המון כסף, בעיקר שמיטת החובות, ה-student debt.
אז קודם כל שואלים, מה ההיגיון בזה? למה לוותר לכולם על החובות? הרי מדובר באנשים שחלקם יוכלו לעמוד בזה, חלקם לא. מה הגישה הגורפת הזאת? והתשובה בגדול היא, כמו שהצלנו את תעשיית הביטוח והרכב והפיננסים של וול סטריט, רק בסך הכל לפני עשור וחצי, פחות מזה, על ידי זה שהזרמנו מיליארדים, טריליונים בעצם, של, לא טריליונים, אולי מאות מיליארדים, של כספי מדינה, כדי להציל את וול סטריט אחרי הקריסה. כך אנחנו גם יכולים להוציא מהקופה שלנו כדי להציל את הדור הבא של האמריקנים, כדי לאפשר להם להשתחרר מהנטל הזה, שכרגע מונע מהם להתפתח כלכלית, וגם מונע מהאנשים לתכנן את העתיד שלהם בצורה שפעם הייתה אפשרית, של אתה הולך לקולג', אתה לומד, אתה לוקח קצת הלוואות ויכול לשלם אותם על סמך המשכורת הגבוהה יותר שתקבל אחר כך. עכשיו, בסופו של דבר, מאיפה זה יבוא? זה יבוא ממיסים על העשירים מאוד. ואין דרך לעקוף את זה. המיליארדרים ישלמו המון המון כסף. התוכנית של ברני, אגב, דומה לתוכנית של אליזבט סנדרס.
אליזבט וורן.
קפץ משנינו. סליחה, נתן, זה לא אישי.
לא יכול להיות שיש פה פאוור קאפל שלא ידענו עליו.
זה לפודקאסט הקונספירציות שלנו. אבל מה היא עשתה יום לפני הבחירות בנבדה? היא פרסמה מודעה בעיתון בלאס וגאס ריוויו אנד ג'ורנל, העיתון ששייך לשלדון אדלסון, ושם היא כתבה, שלדון אדלסון, זה הסכום שאתה תצטרך לשלם בשנה הראשונה כשאני אהיה נשיאה, ומדובר על מיליארדים, וזה בדיוק מה שהם אומרים, אנחנו, המיליארדרים האלה, הם יצטרכו לשלם מס מיוחד משלהם, וזה יהיה המון כסף, וזאת הסיבה שהם לא רוצים את ברני סנדרס, גם לא במפלגה הרפובליקנית, וגם לא במפלגה הדמוקרטית, שאתה רואה אנשים כמו לויד בלנקפין, שהיה מנהל גולדמן סאקס, שאומר, אם ברני יהיה המועמד, אני אצביע לדונלד טראמפ. בסופו של דבר זה יעלה להם המון כסף. מממנים את הפרויקטים האלה מכספי העשירים.
אסף, בוא נסתכל על המועמד, שכולם חיכו לו, וכל העיניים נישאו לעימות בנבדה בשבוע שעבר, ותראה, אני מוכרח להגיד לך, ההפתעה הראשונה, היא מה שאתה רואה בעיניים, תמונה שווה אלף מילים. אני לא ידעתי שהוא כזה קטן, מייקל בלומברג.
בייבי מייק. באמת,
אתה... מה?
בייבי מייק, בדיוק.
אני לא הקשבתי, אתה יודע מה, אתה צודק, לא הקשבתי לטראמפ, אבל אתה יודע מה, גם אם הקשבתי לטראמפ, זה, הוא מדבר כל כך הרבה דברים, אתה לא, עד שאתה לא רואה אותו, עומד שם בקצה השורה, נמוך בראש מכולם שם, כולל אליזבט וורן שם, דל ידו, אז קודם כל התמונה שמייצרת את חזות הכל, ואז הוא פשוט עמד שם במתקפה, הוא פשוט נראה מסכן. והנה חלפו כמה ימים מאז אותו עימות בנבדה, ואנחנו כבר בדרך לסופר טיוזדי, שעליו בונה מייקל בלומברג, והנחה הרווחת שזה לא יעזור, האיש לא יצליח להמריא, גם אם הוא ישפוך עוד כך וכך עשרות מיליארדים.
אני מסכים, תשמע, זה דבר ראשון, בוא נתמקד בהופעה. בדרך כלל אנחנו רגילים, מלס וגאס בדרך כלל יוצאים קרבות האיגרוף הגדולים, שצריך בשבילם לשלם כסף כדי לראות אותם. ופה זה פשוט היה קרב איגרוף בחינם. מה זה קרב איגרוף? זה מזכיר לי את ה-WWF, זה מתאבקים, מספר מתאבקים שקפצו עליו, והדבר המדהים היה שהאיש הזה על אף כל הכסף וכל ההכנה וכל היועצים שלו, הוא פשוט לא הצליח, הוא לא הצליח להוציא מילה מהפה, הוא לא הצליח לשמור על ממלכתיות, הוא נכנס למלכודות שהציבו לו, הוא פשוט לא הצליח להתגבר על הלאום הזה, בצורה שאתה יודע, מציינו שהוא קטן, הקטינה אותו עוד יותר בעיני מי ש... בעיני הציבור האמריקאי, שבאמת בתכלס, זאת הייתה הפעם הראשונה שהם ראו אותו בתור מועמד לנשיאות, שלא ברצועות השידור שהוא קונה לעצמו והפרסמות שהוא רוכש לעצמו. וזה באמת היה מדהים, ובייחוד הדברים של אליזבט וורן, המתקפה שלה עליו, על כך שהיה לנו כבר, we've had a billionaire and look where it got us, אני לא מוכנה שזה יקרה פעם שנייה, והדיבורים על כל עסקאות ההשתקה שהוא חתם עליהן, שבו ג'ו ביידן ווורן קפצו עליו, זה היה פשוט מדהים לראות, ולדעתי ההופעה הזאת בהחלט מחקה אותו.
תגיד, והדברים המגילים האלה, הוא באמת אמר את הדברים האלה על נשים, שזאת יש לה פרצוף של סוס, וזאת יש לה תחת של לסבית, וכל הדברים האלו, מה שאליזבט וורן ציטטה אותו?
אני לא, תשמע, אני לא יכול לספר לך, אני לא עד כדי כך בקיא הדבר, אני כן חושב שהוא, אני בהחלט חושב שהתשובה שלו...
תשמע, זה היה רגע, אתה יודע מה, זה היה רגע שפשוט הייתה לי הרגשה כצופה, שהיא פשוט קברה אותו.
אני מסכים, והעובדה שהוא לא הצליח, אתה יודע, העובדה היחידה שהוא הצליח רק להוציא מהפה של משפט מור, כנראה שאמרתי כמה בדיחות שלא, שלא הובנו כהלכה, הייתה כן, תשובה נכון, פשוט כן. לא הגיונית.
נשיג תזה הפוכה לצורך העניין. יאללה. אני מסכים כן, לגמרי עם אסף שזה היה מפגן עצוב כמעט, אם אפשר לרחם על מיליארדרים ואין אין מקום לעשות את זה. מצידו של בלומברג, אולי איזושהי עדות לכך שגם האנשים שיכולים להרשות לעצמם את היועצים הכי טובים לא תמיד מקשיבים להם. אבל בוא נעזוב את זה בצד רגע. כמה אנשים צפו באימות? זה היה אימות עם הכי הרבה צפייה, צפו בו 30 מיליון אמריקאים כמעט, שזה המון. כן. כמה כסף מייקל בלומברג מוציא במדינות הסופר טיוזדיי, כן. אלה שיבחרו בשבוע הראשון של חודש מרס, הוא מוציא כמעט 160 מיליון
על, כן.
מיליון דולר על הבחירות האלה. זה בערך פי שמונה ממה שברני מוציא, וברני עוד מוציא הרבה, היחיד שמתקרב אליו קצת זה סטייר המיליארדר בעצמו, שמוציא בערך 30 מיליון. מה שאני רוצה להגיד בזה, זה ש... הרבה אנשים ראו את האימות וחשו את התחושה הזאת שהאיש הזה, מייקל בלומברג, לא ראוי להיות נשיא. מצד שני, במדינות הרלוונטיות, מה שהם רואים בטלוויזיה כל הזמן זה מודעות של מייק בלומברג. הם רואים אותם בכל הפסקת פרסומת. הוא מופיע בכל נכון. מקום. הוא בשלטי נכון. חוצות. ובסופו של דבר,
אני לא יודע כל כך שלטי חוצות, נתן. אסף, אנחנו כאן בניו יורק, דיברנו על זה כבר פעם אחת, אתה יודע, אנחנו מסתובבים פה... אוקיי, במרכז העיר במנהטן, אני לא ראיתי שום שלטי חוצות של מייקל בלומברג.
לא ראיתי שלטי חוצות, כן ראיתי פרסומת, אבל הפרסומת לדעתי יועדה לבוחרי ניו ג'רזי, איך שהוא עליתי להם על התדר. אבל בהחלט לא רואים אותו פה. אני כן שומע, אבל הקולות, לפחות בסביבתי הניו יורקית, מאוד תומכים בו. זאת אומרת, מי שלא תומך בוורן ובסנדרס, מתייצב לצידו של בלומברג בעיקר בשל התחושה שהוא הציל את העיר הזאת, שהוא הפך את העיר הזאת למקום שמדהים לחיות בו, יש שיאמרו קצת סטרילי מדי, מנגד התומכים של וורן וסנדרס יגידו, תשמע, בלומברג, אם אנחנו מדברים על אנשים שהתנהגו בצורה קצת אוטוקרטית, מדובר בראש העיר היחיד שהצליח לסדר על עצמו כהונה שלישית, וזה צעד שהוא לחלוטין לא דמוקרטי, ועל זה הם לא מוכנים לסלוח לו, לעובדה שבסופו של יום, עם כל ניסיונותיו לצבוע את עצמו כדמוקרט גדול, הוא לא הסכים לוותר על המושכות, לא הסכים ללכת הביתה בתום שתי הכהונות שלו, ונשאר לכהונה שלישית.
בואו נזכיר גם דבר אחד, הפריימריז הדמוקרטים מגיעים לניו יורק רק ב-28 באפריל. יהיה לבלומברג הרבה זמן לקנות זמן אוויר ומודעות עד אז. כרגע הוא שופך את הכסף שלו במדינות של סופר טיוזדיי. זה אגב מה שטוב ורע בשיטת הפריימריז הזאת, שלפעמים עד שמגיעים למדינה שלך, הקרב כבר הוכרע או שזה לא מעניין, ולכן אנשים באיווה מקבלים הרבה תשומת לב, ואנשים במרילנד מעט מאוד, אבל יהיה זמן, ועד שהוא יגיע לניו יורק, גם שם הוא יקנה מודעות ויקנה גם שטחי פרסום.
בואו נדבר על ההמשך. אתה מסוגל להעריך, נתן. אתה מכיר אותו? את צריך להתעכל באיש הזה עצמו? בבלומברג? מי האיש הזה? מה הוא בעצם? יש לו איזושהי השקפת עולם לאומית, ממלכתית, אמריקאית, כל אמריקאית?
ממה שאנחנו יודעים עליו, ממה שהוא אומר, מתבטא, כותב במצע שלו, הוא איש בגדול של מה שפעם היה אמצע הדרך מבחינת המפלגה הדמוקרטית. איזשהו גישה... יותר פתוחה, פחות בחייו העסקיים והאישיים, ויותר עכשיו כפוליטיקאי למעמד הביניים, גישה שמכירה קצת בצרכים של מעמד הביניים, בנושאים היותר מהותיים, הוא מחפש תמיד את אמצע הדרך בסגנון שמזכיר קצת את הילרי קלינטון, למשל שינויים מתונים בשיטת הביטוח הרפואי, עלייה מתונה בשכר המינימום, אם בכלל, בתחום ההגנה על ועדים הוא קצת חלש, בתחום מדיניות חוץ וביטחון, שוב, אנחנו רואים מישהו שהוא קצת מזכיר את גישת אמצע הדרך הדמוקרטית, כן, יש לארצות הברית מקום למלא כשומרת הדמוקרטיה בעולם, אבל הגבלה של המעורבות במלחמות זרות. בסופו של דבר זה, מבחינת מצע, הוא מישהו שהדמוקרטים של פעם לפחות יכולים להסכים עליו, לא מאוד שונה מג'ו ביידן לצורך העניין הזה, ולכן בגלל שהוא מגיע עם ניסיון כל כך מועט בזירה הארצית, בניגוד לזירה המוניציפלית ששם יש לו את הניסיון הרב ביותר באמריקה,
אז בסופו של דבר הוא נשפט יותר על מעשיו.
וחלק מהמעשים שלו זה גם התבטאות אחת שאוהבים לחזור עליה כל הזמן, בטח ראיתם אולי בכל מיני תוכניות, איזה משפט שהוא אמר פעם, I love you, Donald, ואז לא מראים את החלק השני של הדברים, but I don't believe anything you're saying. שזה משפט שילווה אותנו עוד לאורך כל הדרך. יגיע היום, כן.
תראה, גם היו בשעתו תמונות של דונלד טראמפ עם הילרי קלינטון, שהיו מאוד מיודדים כשהיא הייתה סנאטורית ממדינת ניו יורק, והוא היה איש עסקים. נזכור שדונלד טראמפ, לפני שהוא נעשה פוליטיקאי, הוא בסך הכל היה בליין ניו יורקי שאהב לעשות הרבה שמוזינג, ואפשר למצוא תמונות שלו פחות או יותר עם כולם.
אני חושב אבל שתראה, לנקודה שנתן נעלה קודם, מה שכן מעניין זה העובדה שהרי אחת הגרסאות היא שבלומברג לא התמודד מול טראמפ בסיבוב הקודם, זאת אומרת בתחילת הדרך, בגלל הילרי קלינטון. זאת אומרת, הם היו כל כך דומים, והוא העריך אותה עד כדי הימנעות מהכניסה למערכת הבחירות הקודמת, ועכשיו כשהוא מסתכל באמת על השדה הזה, הוא אומר, טוב, תשמעו, אין פה הילרי קלינטון, אני לא רואה כאן הילרי קלינטון, אני לא רואה כאן מישהו שיכול לייצג את הדמוקרטים בצורה נאמנה, ולכן אני קופץ לסיפור הזה על מנת להציל את המפלגה הדמוקרטית, למרות שבסופו של דבר הוא אינדיפנדנט, הוא עצמאי קלאסי, הוא באמת אדם שהוא המרכז הטהור. לא ציינו נתן שני דברים שבהם הוא כן נבדל, ועליו והאג'נדה שלהם כן נשענת עליהם. אחד, כל סיפור הגן קונטרול, הנושא של להוציא מהחוק את כלי הנשק האוטומטיים. בתור ראש עיר הוא טוען שראשי הערים הם הראשונים להיפגע מהסיפור הזה, הן בעניינים, הן בתחום הפשע והן באירועי הירי ההמוני שאנחנו רואים. והנושא השני שהוא מקדם בצורה מאוד חזקה, גם דרך עמותותיו וגם כמובן בעבודת הגרסרוץ המוניציפלית, זה הנושא של שינוי האקלים, שגם כאן הוא כן מהווה איזשהו סמן שמאלי יותר, לא יותר כמובן מברני ואליזבת וורן, אבל כן מנסה לבדל את עצמו בתחום היום.
כן, הוא גם, הוא קרץ לקלינטונים בזה שאני מזכיר לך שלאורך כל 8 שנות אובמה, דונלד טראמפ נהג לטעון בתוקף, הוא טוען עד היום, שאובמה לא היה ראוי להיבחר בכלל לתפקיד נשיא ארצות הברית, כי הוא בכלל לא נולד בארצות הברית. אתה זוכר את הסיפור הזה? עם הברסטים, עם הברסטים.
לנקודה שנתן נעלה קודם, מה שכן מעניין זה העובדה שהרי אחת הגרסאות היא שבלומברג לא התמודד מול טראמפ בסיבוב הקודם, זאת אומרת בתחילת הדרך, בגלל הילרי קלינטון. זאת אומרת, הם היו כל כך דומים, והוא העריך אותה עד כדי הימנעות מהכניסה למערכת הבחירות הקודמת, ועכשיו כשהוא מסתכל באמת על השדה הזה, הוא אומר, טוב, תשמעו, אין פה הילרי קלינטון, אני לא רואה כאן הילרי קלינטון, אני לא רואה כאן מישהו שיכול לייצג את הדמוקרטים בצורה נאמנה, ולכן אני קופץ לסיפור הזה על מנת להציל את המפלגה הדמוקרטית, למרות שבסופו של דבר הוא אינדיפנדנט, הוא עצמאי קלאסי, הוא באמת אדם שהוא המרכז הטהור. לא ציינו נתן שני דברים שבהם הוא כן נבדל, ועליו והאג'נדה שלהם כן נשענת עליהם. אחד, כל סיפור הגן קונטרול, הנושא של להוציא מהחוק את כלי הנשק האוטומטיים. בתור ראש עיר הוא טוען שראשי הערים הם הראשונים להיפגע מהסיפור הזה, הן בעניינים, הן בתחום הפשע והן באירועי הירי ההמוני שאנחנו רואים. והנושא השני שהוא מקדם בצורה מאוד חזקה, גם דרך עמותותיו וגם כמובן בעבודת הגרסרוץ המוניציפלית, זה הנושא של שינוי האקלים, שגם כאן הוא
נכון.
כן מהווה איזשהו סמן נכון. שמאלי יותר, לא יותר כמובן ברני ואליזבת וורן, אבל כן מנסה לבדל את עצמו בתחום היום.
אגב, הנאום אתמול הוא יוצא חוצץ נגד ה-NRA, ה-National Rifle Association, שזה מסוג הדברים שאיש מעולם, מעולם לא העז, כולל מועמדים דמוקרטיים, לצאת בצורה כל כך ברורה, לבטל את החשיבות, המשמעות, ולהגיד שהוא יפעל נגדו, זה מעניין עוד איך הוא רוצה לעשות את זה, כי כולם מדברים על הדבר הזה, אני לא רואה איך יכולים בנושא של כלי העירייה באמריקה. רבותיי, בואו נדבר רגע על הפילוח. מסתכלים ואומרים לנו, תראו, הלטינים הצביעו בעד ברני, השחורים הצביעו בעד ביידן. אלה וגם אלה מתקשים להצביע למועמד הגיי, בוטג'ג'. בואו תפלחו לי את ההצבעה של המיעוטים בארצות הברית, פה כרגע בבחירות המוקדימות דמוקרטיות.
כשנכנסנו למערכת הבחירות הזאת, הנחת המוצא הייתה שבסופו של דבר קולות המיעוטים שייכים לג'ו ביידן. יש לו קשרים ארוכים עם הקהילה האפריקנית-אמריקנית, הוא אהוד על הקהילה האפריקנית-אמריקנית, וההנחה הייתה שהם יגמלו לו בכך, והנחה נוספת הייתה שברני סנדרס וגם אליזבת וורן וכל האחרים לצורך העניין, באים ממקום שבו קשה להם להתחבר לקהילות של המיעוטים, הם באים ממדינות שאין בהם אוכלוסיית מיעוטים גדולה, ופחות יצא להם ליצור קשר איתם.
למרות הרעיונות הסוציאליסטים שלהם שאמורים לתמוך באוכלוסיות מוחלשות.
בוודאי, אבל הכל מבוסס בסופו של דבר על איזושהי תחושת בטן ותחושה אישית.
שזה הטרגדיה שמפלגת העבודה אצלנו.
ובעיקר עוד לא ראינו עדיין את המיעוטים מצביעים. המדינות שבהן עסקנו, נבדה היא אולי המדינה הראשונה שבה אנחנו רואים איזשהו סוג של, של, של פחות מונוכרומטיות לבנה של ארצות הברית.
זה הגדול של שיטת הבחירות המקדימות, שאנחנו מתמקדים בהתחלה במדינות לבנות ופחות מייצגות. אבל לכן אני חושב שזה משמעותי מה שראינו אתמול בנבדה, לפחות לפי הסקרים שמפלחים את הבוחרים. העובדה שסנדרס כן הצליח בגדול להבקיע אל תוך הבוחרים הלטינו. וגם את העובדה שעם אפריקנים-אמריקנים הוא הצליח לא רע. אז זה אולי משנה קצת את המפה, אנחנו כמובן נדע יותר בשבוע הבא אחרי קרוליינה הדרומית.
כמה המשקל הסגולי של הקהילות הללו, תראה, אני אקח דוגמה, יש לנו הרי יום לפני הסופר טיוסדי, יש לנו את הסופר מנדי בישראל הרי, בבחירות 3 בדרך ל-4, אבל באמת עכשיו עם שנייה ברצינות, כל הזמן מדברים על קבוצות שמתייצבות באחוזים גבוהים מאוד להצבעה, כמו דתיים, חרדים, ובהצבעות האחרונות גם הערבים ישראלים, וגורמים לתוצאות כמו שאנחנו רואים אותם. גם קהילות עולי, מה שנקרא הרחוב הרוסי, ואולי עכשיו יהיה גם האתיופי. כמה באמת פוטנציאל השינוי וההשפעה של ההיספני מצד אחד, שגם אותם קשה לפלח כמקשה אחת, ואפרו-אמריקנס, על הסיכוי למועמד דמוקרטי כרגע בבחירות המקדימות. כמה באמת הפוטנציאל שלהם?
מבחינה מספרית, הפוטנציאל קיים שם.
והטרנאוט?
זה בדיוק העניין. האוכלוסייה ההיספנית בערך 16%, האוכלוסייה השחורה היא בערך 12%, אבל השאלה היא כמה יוצאים להצביע, וזאת הבעיה. ההישג הגדול של ברק אובמה בסופו של דבר היה שהוא הצליח לגרום למצביעים אפריקנים אמריקנים לצאת מהבית ולהצביע. זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו בקהילות מוחלשות, זה לא מובן מאליו כשיש בהרבה מדינות שבהן יש אוכלוסיות שחורות גדולות, חוקים שנועדו להקשות עליהם כמה שיותר את ההצבעה. אם יש טרנאוט, אם יש הצבעה גבוהה, זה יכול להיות מאוד משמעותי, ובשביל זה צריך מישהו שילהיב אותם. לא סתם מישהו שמסכימים איתו, מישהו שילהיב אותם ויגרום לאוכלוסיות שמצביעות פחות להצביע יותר.
ויכול להיות, וכן, בגלל הסיפור, רגע, נעצור רק רגע, יכול להיות שאולי הסיפור הפעם הוא דמוגרפיה אחרת, לא בהכרח מיעוטים, אלא דמוגרפיה של גיל. כי אם מסתכלים באמת על מי שעוטף את סנדרס בכל התמונות, אולי
הצעירים.
זה הצעירים. ויכול להיות שכן יהיה פה מי שהתייצבו בקלפיות, הם דווקא הצעירים. אז יכול להיות שזה באמת יהיה, שזה יהיה לבן יותר, אבל סליחה, שחור וחום פחות, אבל צעיר יותר. וכאן בסיפור הזה יכול להיות שכן נראה את הצעירים הלבנים מתייצבים, אבל גם את הצעירים ההיספנים והאפרו-אמריקאים מתייצבים לטובת המועמדים שלהם. זה מצד אחד, ומצד שני, יהיה את האנטי ברני, את הניסיון לחשוב שאולי יש פה את הבן אדם, יש את הבן אדם שמלהיב את כולם, עלינו, על כולנו, על הרוב הדומם, מוטלת החובה לצאת ולעצור אותו לטובת ג'ו ביידן, לטובת פיט, לטובת בלומברג וכולי. Your town is being quarantined. We got 19 dead. We got 100 more infected. It's spreading like a brush fire. What are you talking about? If one of them's got it, then 10 of them have got it now. And if one of them gets out of Cedar Creek, we have a very interesting problem. If that bug gets out of there, 260 million Americans will be dead or dying. רבותיי, אני מסתכל על הכותרות של השעות האחרונות. 34 מקרי קורונה בארצות הברית, קורונה ויירוס. תראי, זה נראה לכם הגיוני, רק באונייה, הדיימונד פרינסס שעגנה לחופי יוקוהמה, רק שם היו 700 נדבקים. איך זה יכול להיות שבארצות הברית כולה 34? זה חלק גדול מהאונייה. יש נדמה לי 12 שהובאו מתוך האונייה, אז יש כאן יבוא.
איך, זה מספר שנראה לכם, מספר שנראה לכם הגיוני, הרי בארץ כרגע חוששים בגלל הקבוצה הקוריאנית, שמדובר פה בעשרות נדבקים עכשיו, רק בארץ ורק מהקבוצה הקוריאנית. נראה לכם מספר הגיוני שבארצות הברית של אמריקה, נכון לשעה הזו שאנחנו מדברים, יום ראשון בצהריים, 34 נדבקים בסך הכל?
מה שנראה לי יותר נכון זה ספירת יתר וספירת חסר, כאשר יש לנו איזשהו רושם שבישראל אנחנו סופרים את האנשים החשודים, הסבירים, שאולי ברמה מסוימת של היסטריה, ולכן אתה מגיע למאות. בארצות הברית נותנים לך את הנתון רק של האנשים שאכן היה באופן...
שנבדקו ונמצאו, they tested positive, מה שנקרא.
בדיוק, ולכן זה אולי מסביר את הפערים.
כן, וגם באיטליה אתה מדבר כרגע על כמה מאות נדבקים כרגע, וזה גם מספרים שמשתנים משעה לשעה. טיפה מוזר הנתון הזה. איך ארצות הברית מתמודדת, חוץ מהבעלה בשווקים כרגע? איך אתם רואים את היחס של ארצות הברית?
אני חושב שהבעלה היא בעלה, אז אני אתן לך דוגמה, אני אתמול יצאתי לשוטט בצ'יינה טאון,
אתה איש אמיץ, אתה איש אמיץ,
וזה חלק מהסיפור. אני לא חושב שאני איש אמיץ, אני אדם פחדן, אבל באמת המדרכות היו פשוט ריקות, זה היה מדהים לראות, ובאמת יוצא הלב על כל אותם בעלי עסקים שבדרך כלל, אתה יודע, המסעדות פתוחות וכל מיני, כל השמונצס שמוכרים שם ברחוב, ופתאום אין אדם נכנס בשערי צ'יינה טאון. באמת תופעה מדהימה לראות מבחינת ההיעדר והחסר. אז כן, אנשים מאוד מפחדים, אנשים נשארים בבית, אתה רואה יותר, אם אתה, כשאתה נכנס לרכבת התחתית, כן רואים הרבה יותר אנשים עם מסכות, או נזהרים יותר, שוטפים יותר ידיים, אבל בסופו של יום, כפי שציינת, אנחנו מדברים עדיין על 34 מקרים, אבל הפחד הוא כאילו כל שנייה זה הולך להפוך למיליון. אני כן חושב שיש את תחושת הפחד, ואנשים עוסקים בזה, גם כי זה זר, גם כי זה, יש בזה את ה... את הרמז הזה של הגזענות, וגם את הסיפור של יבוא מחלה מבחוץ, שבוא נציין שהשבוע לצערי אנחנו פה כולנו חטפנו את השפעת, ואף אחד לא כתב עלינו בעיתון.
כן, אבל אני בכל זאת, עדיין נוחתות כאן טיסות של קוריאן אייר כל יום בנמלי התעופה הגדולים בתוך ארצות הברית. לא ראיתי שלא נותנים לאף אחד לרדת, ושולחים אותם חזרה כלעומת שבאו, כמו שקרה אתמול בנתב"ג.
היה תדרוך שעשו ה-CDC, המרכז למחלות הלאומי,
בשבוע שעבר, והם דיברו על ההיערכות לאיזשהו מצב של התפרצות באמריקה של הקורונה. מצב שלא קיים כרגע, אבל אומרים שאם יהיה מצב כזה של התפרצות, זה יהיה מאוד משמעותי. הם דיברו על כך שיהיה צורך בהקצאות תקציביות עצומות של מיליארדי דולרים מהתקציב הפדרלי כדי להתמודד עם זה, כאשר להבנתי לפחות הרעיון הזה של מציאת חיסון מתרופה בטווח הקצר הוא לא משהו משמעותי. דרך בסופו של דבר, למשל, עם התפרצות מחלה הרבה יותר מסוכנת וקטלנית, האבולה, הם כן פיתחו כאן בארצות הברית
נכון,
חיסון יעיל נגד זה, אבל זה לא דבר שקורה בטווח של שבועות או חודשים שיכול לעזור לגל הזה.
טוב, הסיפור שהכי מסעיר אותי, אולי ככה תחשבו כל אחד מכם, אם יש משהו שתפס לכם את העין בחדשות המקומיות, אני אוהב להסתכל על הערוצים המקומיים כאן, גם ערוצי האינטרנט המקומיים, אסף, שמעת את הסיפור על 200 קולומבוס? 200 אמסטרדם, סליחה. הבניין
המגולח.
הבניין שרוצים לגלח.
New ruling in the battle over a controversial condo building on the Upper West Side. A judge has ordered developers to remove more than a dozen floors from the top of the building after community groups filed a lawsuit.
זה בהחלט סיפור, תשמע, זה סיפור.
תשמע, זה מטורף הסיפור הזה. איך, מי נתן להם לבנות 52 קומות, ועכשיו they want to chop the half of... chop זה מילה נהדרת.
רגע, יש לנו פה, אבל יש לנו וושינגטוני בקהל.
זה פה לכולנו, תספר לנתן.
רגע, אז הסיפור הוא כזה, נתן, רק כדי לספר לך מה קורה פה, היות ואתה לא קורא את צומת השרון בימים אלו.
גם אין לנו בניינים כאלה גבוהים בראש.
אז קרה מקרה ובניין, קרישי נדלן הצליחו להרים בניין די קרוב לבית של ליגה, לא משנה, הוא מהנפגעים.
לא, כי כדי להוריד אותו יצטרכו לסגור פה את כל האזור, אז כבר נהיה מזה סיפור.
באמצעות רכישות של זכויות אוויר מהבניינים הסמוכים אליהם, אם כל בניין היה יכול להיבנות עם 10 קומות, ואז היה מקבל עוד זכויות אוויר ל-5, הם רכשו
זכויות אוויר זה בעצם מנת... זכויות, בנייה, זכויות בנייה, במושגים ישראל.
בדיוק, כן. זכויות בנייה. הצליחו להרים את הבניין הזה עד ל-50 ומשהו קומות, ועכשיו
52. פסק... 52, זה מטורף, רבותיי.
פסק בית המשפט, כל הסיפור הזה היה לופטגשפט, קניתם פה זכויות בנייה ואוויר שלא היו שלכם, ועכשיו אנא בכבודכם גלחו 20 קומות מהבניין ותחזירו את האוויר.
זה משוגע,
לעיר.
אז באים כל ההתארגנות של, תראה, אמנם פוליטיקאים וכל מיני קבוצות ציבוריות, קבוצות לובינג באזור, באמת באות ואומרות את הדבר הזה. זה אי אפשר, יש פה תוכנית מתאר, נעשתו כאן חריגות בנייה, חריגת בנייה חמורה מאוד, אבל הנזק בלהוריד את הדבר הזה, את ה-26 קומות, חצי, בדיוק חצי בניין רוצים להוריד, 24 או 26 קומות, הנזק הסביבתי לכל הסביבה, לכל הבניינים האחרים ולכל החיים של כל האזור, יהיה הרבה יותר גדול מלאשר אותם ולקנוס אותם ולשגרמו שישלמו איזה כופר. ופה אני לא מצליח להבין את השיטה המשפטית כאן.
והאימור שלי, יגאל, הם הולכים לקבל טופס 4/2, הבניין יישאר על קנו עם 20 קומות מוחשכות שפשוט ישבו שם כאבן שאין לה אופן.
יש כאלה גם בתל אביב, אתה יודע? כל מיני בניינים שבגלל ההתיישנות אי אפשר היה להוציא להם צו הריסה, לא מנהלי ולא קבוע, והם אפילו בשדרות רוטשילד ליד הבים אני מכיר בניין כזה, לא, כולה 6-7 קומות, אבל כן, יש קורקורקורים, ואז הקומות האלו הן לא מאושרות למגורים ולבנייה, וגם לא לשינוי ייעוד מסחרי או דברים כאלו, גם בעניין כלל ליד בוגרשוב. אתם רואים, הגענו לבעיות הנדלן של תל אביב, מצבנו טוב, חברים. נתן, הכל בסדר בוושינגטון?
השמש שוב זורחת, זה מתחיל להיות.
זהו, אני קורא שזה כבר אפשר, כבר קבעו סופית. גרטה טורנברג קבעה סופית 2020, זה השנה החמה ביותר בעולם, גם בארצות הברית, וברני סנדרס אומר שאנחנו לא רוצים נשיא שמשקר ולא מוכן להכיר בעובדה הפשוטה שיש בעיית אקלים עולמית. אסף זלינגר, נתן גוטמן, אהבתי אתכם, תודה רבה.
תודה
לכם.
Woodland Hills בקליפורניה, לוס אנג'לס, מצטרפת אלינו רקפת הארון, שלום רקפת.
שלום שלום, מאוד, איזה כיף.
מנטורית, מאמנת עסקים, יועצת אישית, מה זה כל זה? מה את עושה בעצם? ספרי לנו.
אז אני רקפת הארון ואני בת 51, ולמה זה חשוב? כי כשהייתי צעירה וגמרתי צבא, הגעתי לאמריקה, וכמו כל הסיפורים הטובים, ככה באתי בלי כלום, בתור קיבוצניקית שאין לה כלום, וביחד עם בעלי הגענו לאיזשהו עסק שהם כולם מכירים אותו, שזה הנושא של המחירות בקניונים.
אתם, העגלות, רקפת, בואי נקרא לילד בשמו. אתם התחלתם את העגלות? אתם התחלתם את העגלות? אני לא חושב שיש בחור ישראלי צעיר או איזה חבר'ה ישראלים שהגיעו לארצות הברית ולא עבדו בעגלות מתישהו, רקפת.
אז אתה יודע, אנחנו כבר היום בדור של הדור, אז בזמנו כל מי שפתח את כאלה שעבדו פעם אצלנו, היום זה כבר דור שלא בהכרח מכירים, שכבר עבדו אצל מישהו ואצל מישהו ואצל מישהו. אבל כששואלים בעצם איך זה קשור לזה שאת יועצת ומנטורית, שדרך העולם הזה של המאות ואלפי עובדים והלוקיישנים והיכולת לנהל כזה מערך, פתאום גיליתי שאני טובה ב... לפרש דברים ולפרט אותם ככה שזה קל להבין.
בואי נשאר רגע בעגלות, רקפת שנייה, כי זה ממש ככה, נדלקתי על הסיפור הזה, כאילו, אני גילוי נאות, אנחנו טיפה מכירים דרך חברים שותפים, אבל לא, לא, וידעתי, אבל לא, אף פעם לא ממש הבנתי את המשמעות, את העומק. איך הגעתם לרעיון הזה? איך, מאיפה צמח נושא העגלות בקניונים?
אז כמו כל הסיפורים הטובים, כשאני הכרתי את בעלי, הוא היה בדיוק בפשיטת רגל, אז ב-100% לא לקחתי אותו בשביל הכסף.
כן,
אני מרוד, ואני הייתי ענייה מרודה, וזה היה בסדר, כי גדלתי בקיבוץ, ואמרו לנו שכסף זה מילה גסה, ואני האמנתי לכל מילה.
כן.
ובתוך הצורך הזה של לחפש איכשהו להתקיים, הגענו לסקרמנטו, הוא היה שם באיזה קורס, משהו, הוא היה בענייני הקפה, אז כן. לא היה מה לעשות במשך היום, הייתי, נכנסתי למול, וראיתי איזושהי עגלה עם מוצר כזה על הרצפה, הייתה לנו ילדה בת שנה, והילדה ישבה ושיחקה בזה, לא היה לי כסף לקנות, הרגשתי נורא רע, ישבתי שם 5 שעות כי לא היה לי מה לעשות, ולא היה לי כסף לקנות כלום, אבל מה ראיתי? שהילדה שלי משחקת במוצר, ואנשים אחרים באים ועוצרים בעקבות זאת. סוף היום הראיתי לו מה עשיתי כל היום, והוא אמר, את יודעת מה? זה העסק החדש שלנו. הסתכל על זה, וכך היה, חודשיים אחרי זה עמדנו עם העגלה הראשונה שלנו בברי המול, שזה איפשהו שעה וחצי נסיעה מאיפה שגרנו אז, ואני הייתי עובדת הראשית.
מנכלית משותפת ופועלת יומית, מה שנקרא.
כן, בדיוק. כן. איך הוא אמר, אין לי כסף לשלם, מה זה שלך.
כן. איך מתפתחים מפה? זה, אתה יודע, הרבה ישראלים שמסתכלים עלינו, על הישראלים שחיים בארצות הברית, עליי פחות, עלייך יותר כנראה, אומרים, חושבים על רילוקיישן, ותמיד מסתכלים, אומרים, אני לא רוצה לעבוד בקונסטרקשן בסן פרננדו ואלי, ואני גם לא רוצה לעבוד בהייטק בסיליקון ואלי. לאיזה ואלי אני צריך ללכת בדיוק? קודם
כל, אהבתי את שני הוואלי בשני המקומות, אבל האמת היא שמי שיודע מה שהוא לא רוצה, כדאי לו שידע מה הוא כן רוצה. מה לא, זה, איך אומרים, זה לא באמת נותן לאן לגדול. מה לא, מסביר לך מה לא יהיה ממך.
כן.
אני אוהבת יותר במה כן. אני לא...
כלומר, לא לפסול, לא לפסול מראש שום דבר, לבוא פתוח, open-minded.
למדת משהו, ויש לך מקצוע ברור, ובו אתה הולך לעסוק. מן הסתם, אתה יודע לאן אתה הולך. רוב העולם לא יודעים.
שאלה רקפת, ישראלים שמגיעים לארצות הברית, עוסקים בארצות הברית באמת בדברים שהם למדו והתעסקו בהם גם בארץ?
תראה, זו שאלה מאוד מעניינת, כי מי שלמד משהו מאוד ספציפי בארץ, ואם זה מה שהוא רוצה לעשות בארצות הברית, הוא בדרך כלל יגיע מראש למשהו שמתאים למה שהוא למד. רוב האנשים בארצות הברית, הישראלים, או לא הרוב, או הרבה שאני מכירה, אנחנו מראש לא בהכרח הרגשנו שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, או לא הרגשנו שיש לנו המון אופציות, או לא הרגשנו שיש הרבה אפשרויות של מה לעשות, אז אתה בא, ואז מן הסתם, כשאתה לא סגור על עצמך, אתה יותר פתוח לעשות את הכל.
וואלה.
הקיעות והידיעה של מה אני חייב לעשות, שמונעת ממני, מה שנקרא, ניסים ונפלאות.
אבל זוהי, ניסים ונפלאות, לא, בסדר גמור, כיפת, זה אמת אוניברסלית, היא נכונה אם אתה גר בתל אביב, בברלין, בלונדון או ב-LA. מה אתה עושה עם כל זה כשאתה מגיע לאמריקה ואתה רוצה להתחיל קריירה? אולי אפילו קריירה שנייה, זה מושג שאת אוהבת להשתמש בו, קראתי עלייך. קריירה שנייה באמריקה, עם מה אני בא? על מה אני מסתכל?
מי שמאיתנו בא עם לימודים מסודרים, הוא בא עם הלימודים האלה, הוא צריך לדעת אם זה לימודים שיכול להשתמש בהם פה. אז אם למדת להיות רוקח, אתה צריך לדעת שהתעודות שלך מקבילות לפה, או לקחת את הזמן לעשות את המבחנים הנצרכים, או לדאוג שאיזשהו חברה תבקש אותך. אבל אם אתה צעיר שגמר צבא, או יותר בוגר שגמר איזשהו שלב בחיים שלו בישראל, ולא בהכרח מרגיש שאמריקה מחכה לו, כן. אז אנחנו כל אלה שאין לנו משהו מאוד ברור, יש את הדברים הקיימים בתוך שבעצם אומרים שרצון יכתיב לך את הקצב של כמה גדול תהיה.
שמעתי אותך אומרת פעם בקבוצה שהרצית לה, שהגעתי כאמור דרך החברים המשותפים, שלדעת לקבל גם את הלא, כי הלא של עכשיו יכול להתהפך בהמשך לכן, ולכן אף פעם לא להתייאש גם אם שמעת את הלא. אבל זה גם כן, זה שוב באמת אוניברסלית. תני לי את האלף בית לישראלי שרוצה להצליח באמריקה.
לישראלי שרוצה להצליח באמריקה, קודם כל צריך להיות מוכן לעשות הכל. הכל כמובן במסגרת היושר והדברים שהם לא מחוץ לחוק, אבל לעשות הכל. כן. בן כן. אדם שבא מהארץ ולא מוכן לעבוד 14, איך אומרים? כל מה שיש לנו זה את הרצון לרצות ולהצליח. עכשיו נכון שכשאומרים לא זה בדרך להגיד כן, אבל כשאומרים לך לא זה נורא מבאס. תמיד היו באים אליי עובדים והיו אומרים לי רקפת, אני מוכן לעשות הכל. אני הייתי אומרת, אני לא ביקשתי שתעשו הכל, אני ביקשתי שתבוא למכור. זאת אומרת שבן אדם שמרגיש שהוא נתן 110% מעצמו, אבל בסוף היום הוא לא מכר והביזנס שלו והוא עושה כסף רק אם הוא מוכר, אז הוא לא באמת עשה הכל. כי בהגדרה, אם אתה הולך להרוויח ממחירות, אז ההגדרה שלך זה למכור טוב. ואם בסוף היום אתה לא מצליח למכור, אבל אתה נורא עייף, אז אולי עבדת מאוד קשה, אבל לא עשית את מה שאתה צריך בשביל להצליח.
ואולי המוצר לא מספיק טוב, ואולי הוא לא מספיק תחרותי, יש, יכולות להיות עוד בעיות.
יכול להיות, אבל בהכל אתה צודק, נו, אז מה, עדיין לא התקדמת.
אני צריך את זה לראות ולדעת להחליף את המוצר, או לקחת אותו למקום אחר.
אם אתה אוהב את המוצר שאתה מוכר, תקנה אחד. אם אתה לא אוהב את המוצר שאתה מוכר, אל תקנה.
בסוף היום תמכור כמה שאתה צריך בשביל להשאיר את הכסף שאתה רוצה. אתה נורא לא אוהב ובאת לתחום A ולא אהבת אותו, תחליף תחום. אבל עדיין חובת ההצלחה תלויה בך. אתה רוצה לעשות המון כסף, אבל גילית שאתה לא טוב במחירות? אין בעיה, לך תעשה משהו אחר שאותו אתה יכול לעשות, תוך כדי שאתה מחשב שינוי זווית.
שינוי מסלול מחדש, זה נראה.
שינוי כן. מסלול, בדיוק.
כן.
יש המון אפשרויות יש המון אפשרויות היום, יש לנו דור צעיר, צמא שיודע המון. הם יודעים לעשות הכל, הם מהירים, הם זריזים, הם חכמים. יש היום עולם שלם שמוכן שמישהו צעיר יבוא ויסביר לו. היום צעירים עושים המון כסף, היום יש ביליונרים שהם פחות מגיל 30. למה? כי זה מקובל היום. פעם, בשביל לעשות כסף אתה צריך להיות מבוגר. אתה יכול להיות צעיר ולהצליח בטירוף. השאלה אם אתה מוכן להתעקש על מה שאתה רוצה ומה יצא לך מזה. דולר ישראל, דולר
כן.
שווה 3.5 שקל. זאת אומרת שאם הרווחת 8,000 שקל בארץ, ופה הרווחת 3,000 דולר, אתה כבר מרוויח הרבה יותר כסף ממה שהרווחת בישראל.
כן, אבל אתה גם מוציא יותר. גם, בפרט אם אתה חי בערים הגדולות ובאזורים הטובים, הסבירים בערים הגדולות.
והכל יושב בראש. הראש שלנו עושה הרבה החלטות. זאת אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו, על מה אנחנו רוצים שהראש יתפקס. אנשים באים ואומרים לי, אני רוצה להרוויח כמה שיותר. אני אומרת, שמו, מה זה כמה שיותר? למישהו כמה שיותר זה 2 דולר, ולמישהו זה 100. אין כמה שיותר. כל דבר שאתה רוצה, תדע להגדיר אותו, ולמסגר אותו ככה, שתוכל להגיע אליו. אחרת, אם היום אני לוקחת ילד בן 10 ושואלת אותו, אם הוא רוצה להיות עשיר או אני, הוא כנראה יגיד עשיר. אבל זה לא אומר שהוא באמת יודע מה לעשות בשביל להיות שם. יש הבדל בין משפטים, לבין מה אתה מוכן לעשות, כדי שהמשפט יהפך למציאות.
מה בחבר'ה הישראלים שמגיעים עם ה-DNA הישראלי עוזר להם להצליח יותר מקהילות אחרות של מאגרים שאנחנו רואים סביבנו, כמו האסיאטים, האיראנים שאנחנו רואים הרבה בלוס אנג'לס, לטינים כמובן? מה היתרון היחסי של הישראלים?
דווקא אלה שאתה הזכרת, הם כולם מאוד מצליחים פה.
כן, כן, כן.
כי קהילה ישראלית, אנחנו חוצפנים, שזה ידוע. אז כן. כל זמן שאנחנו חוצפנים, אבל לא מדי, אז ככה אנשים מגיבים לזה, כי זה כאילו דילגנו על 2 צעדים. אם אמריקאי הוא בדרך כלל מאוד מנומס, ואנחנו קצת יותר תכלסים באים ומיד רוצים את, לקבל כבר תשובה, אז האמריקאי יהיה מופתע מזה, אבל אם לא היינו גסים מדי, אז הוא יגיב. איך אומרים, הוא ייתן לך את התשובה שאתה רוצה.
ולא, הוא לא אח שלי כמו המוכר בחנות, והלקוח בחנות בדיזנגוף סנטר, ולא להוריד לו צ'אפחה,
אתה אומר. אתה יודע משהו, אני חושבת שחלק מהעניין הוא שמישהו שאין לו, הוא רעב להצליח. ומישהו מאיתנו, הרבה מהאמריקאים, הם בסוף היום דורות של אנשים שכבר בסך הכל יש להם, הם מסודרים כלכלית ברמה כזאת או אחרת, ובן אדם שיש לו, איך אנחנו קוראים לזה להיות עם הגב כנגד הקיר. כשאתה מרגיש שאין לך ברירה, אתה תעשה דברים מטורפים.
תראי, הדבר הזה שהוא ביסוד הקיום היהודי, העזרה ההדדית, אדם לחברו וכל הדברים האלו, את רואה את זה גם בעולם העסקי, נניח בקהילה גדולה מאוד. אמרת לי איזה יום שאת חושבת שזו הקהילה הישראלית הכי גדולה באמריקה, אולי יותר מניו יורק ומיאמי היום, מלוס אנג'לס.
אני חושבת, אנחנו בניו יורק זה אותו דבר פחות או יותר.
את רואה, את רואה את העזרה הדדית, את רואה את הישראלים שאוהבים לעבוד אחד עם השני, או אולי פחות?
האמת היא שאני רואה דברים מדהימים. אנחנו קהילה מדהימה, יש מהכל. יש פה המון ישראלים, אז אתה תמצא קצת מכל דבר. אבל האמת שבסך הכל אנחנו עם הישראלי, אנחנו עם מקסים וחמוד שאוהב לעזור, אוהב להיות גם חלק מקבוצה, אנחנו לא באמת אוהבים להיות לבד, אז בשביל להיות חלק מקבוצה, אתה צריך להיות נחמד למישהו אחר כדי שהוא ירצה להיות נחמד אליך. אז הנחמדות היא באה כי אנחנו רוצים עוד אנשים ולא בא לנו להיות לבד, ויש פה דברים מאוד יפים.
בסוף זה גם עניין של אופי. זה בסוף עניין של אופי. רקפת, כמה שנים את ואריה באמריקה?
אני כבר 30 שנה, ואריה אפילו יותר ממני.
אתם הקמתם משפחה בארצות הברית, נכון?
הקמנו משפחה בארצות הברית, והאמת ששתי...
כמה ילדים?
3 ילדים, 2 בנות ובן, והאמת ששתי הבנות כרגע גרות בארץ, ומאוד מאושרות.
והם כולם מגדירים את עצמם ישראלים, הילדים, הדור השני מדבר איתכם עברית?
הדור השני מדבר איתנו עברית, הדור השני מגדיר את עצמו כאמריקאים ישראלים לגמרי. איך אומרים, יש להם את הזכות, אנחנו חיים בעולם גדול ורחב, ואיזה כיף שאתה לא חייב לבחור. אתה גם וגם.
גם וגם. רקפת אהרון בוודלנד הילס. תמיד אני לומד ממנו, תמיד אני לומד משהו חדש. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בכיף, בכיף, תודה לך.
ועד כאן חוצנים באמריקה, תוכנית שלישית. תודה רבה לנתן גוטמן בוושינגטון, לאסף זלינגר בניו יורק ולרקפת אהרון בוודלנד הילס, קליפורניה. נשוב ונהיה איתכם בשבוע הבא. תודה לחברנו ערן סיקורל בתל אביב. המשך ערב נעים והזנה נעימה. אני יגאל רביד.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.